יום ראשון, פרשת חיי סורו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם דברים נפלאים שהובאו בגילון במה של בעלי המסעדה היהודית סמוך לבית הכנסת הגדול בווינה, שמספר על הנס הגדול שבזכותו ניצלו חייו וחיי יהודים רבים. אז יממה אחרי הפיגוע שקרה שם, סמוך לבית הכנסת הגדול בבנינה, שיש שם גם את המסעדה היהודית הוותיקה, גדולו של איש החסד הנודע, תלמיד חוכם, מויקי רבונון, הרב שלום ברנולד, אז מספר הרב ישראל פישר שכותב את זה, נפגש איתו בבית שנמצא ממש כמה דקות משם. אחרי שהוא סיפר לו על הנס הגדול, שקרה איתו והקהילה היהודית, רצינו ללכת לשם, אבל לא נתנו להיכנס לכל האזור, הכל היה סגור לגמרי. לא להולכי רגל, לא למכוניות, סגר הרמטי. בגלל שהסכנה, בשעת כתיבת השורות הוא כותב, יום שלישי אחרי צהריים עדיין לא חלפה, בגלל שיש איזה מרצח אחד שמסתובב שם, עוד לא נתפס. אז הם הלכו אליו הביתה, בסלון בבית הצנוע של הרב ברנולד, שהוא בעצם גם הבן של הדען המפורסם, הגאון רב נחום ברנולד, שהאריס חדאורייתא שלו, הוא מספר הרב פישר, אריס חדאורייתא שלו ביחד עם חמיו של הרב פישר, ומשה הורוביץ, הייתה מרידה את רחוב יהודה הלוי בבני ברק. והוא סיפר לי על הנס האישי הגדול, שהוא רואה באירוע הקשה שקרה ביום השנה אל ליל הבדולח. הוא מספר שערב קודם, חייגו שם שבע ברכות גדול, עם 120 מוזמנים, ממש משם ומסלדו של משפחות, תמיד רחוב מיוחוסים מהארץ, מחוץ לארץ. ובהחלטה של רגע, הוא אומר, הוא מספר בהתרגשות, הוא החליט שלא לפתוח את בערב הפיגוע את המסעדה, למרות שהיה עדיין אפשרי, בגלל שאומר, אוסטריה, נכנסה בדיוק באותו לילה לסגר של חודש. נכנסת אותו לילה, שבו נאסר על המסעדות לפתוח את השערים אחרי שעה 8 בערב. הוא אומר, באמת, הרבה מהשכנים שלי, המסעדנים, ניצלו את הלילה האחרון לפתוח את המסעדות, שהמונים המונים ממלאים אותם במסעדות. אז אומר, מסתבר שההחלטה של הרגע, של אותו רגע לא לפתוח, הייתה ממש הכוונה שמיינית. אין הסבר אחר. הוא לא מסתיר גם את ההתרשות הגדולה. הוא אומר, כשראיתי את התמונות הקשות, ממש 5 מטר במסעדה לימיני, 10 מטר במסעדה לשמאלי, אז הבנתי שיד השם, הרחום, היא זאת שכיוונה שנשאר סגורים באותו ערב מזעזע. רק מתחלחל מהמחשבה מה יעלו לקרות אחרונה לקרות. והוא מסיים, הרב ברנולד, על זה אני קורא, אומר את הפוסוק, חייסני מיור דיבור ותעזרי נשמחו. שבוך הוא שלח את היד שלו למשוך אותנו משם, וברוך השם אנחנו ועוד יהודים רבים נצלו. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים שהתפרסמו בגילון במה, דברים של רב הגאון רבי גדליה אוניגסברג, שליט הרב קהילת שוינה הלוכס. הוא מספר שבכל התקופה האחרונה, כשדיברו עם מורון אגרח קניבסקי, על ההוראה הנחרצת שלו לפתוח את החדורים, הישיבות, לפי כל תנאי הזהירות הנדרשים, אז הוא אומר, שאלו, אולי זה חילול השם שלומדים, זמן שלפי חוק זה אסור. הוא אמר שרב חיים ענה בחריפות, שהרבה יותר חילול השם אם לא ילמדו. רק התורה היא זאת שקובעת מה זה חילול השם ומה לא, לא הם קובעים מה זה חילול השם. כך גם בתקופה הקודמת, שהתחילה הקורונה, ודיברו עם רב חיים על האפשרות לסגור את התלמוד התורה, אז הוא אמר, יותר סכנה אם לא ילמדו. כפי הידוע, אז כל הדברים אצל מורון אגרח קניבסקי הם כפי שהוא קיבל מהחזון איש. הוא אומר הרב אוניגסברג שיש לו רשימה של עשרות מקרים שרב חיים אמר לאנשים שהייתה להם איזה צרה ללמוד כל מיני דברים מסוימים והרבה מהם חזרו אליי וסיפרו לי שזה דשמיית, זה באמת חולה אצלם פלאים, וזה הכל כוח התורה, אז יש כבר חידש את זה. שפעם הייתה גזרה בעניין מסוים, הרב חיים מתעמק בנושא הזה בלימוד, כדי שיהיה זכות על הנושא הזה. כולם זוכרים איך במלחמת המפרץ, רב חיים קניבסקי אמר בביטחון שבבני ברק לא יפלו טילים, באמת ככה היה. זה טיל אחד שנפל בגבול רמת גן, בתחום העיר רמת גן, אבל הרבנית בת שבע סיפרה לי, מספר הרב אוניברג, שהיא שאלה את רב חיים, ליאון נביא בעליך, אבא שלך, איפה ידעו כזה ביטחון שלא יקרה כלום? אז הוא אמר לה, את דברי הנביא, בזמן שהייתה צרה, שאם היו פוקחים את העיניים, היו רואים כמה חיילים צובים על העיר להגן עליה. ככה גם כאן הוא אומר, אם אנשים היו פוקחים את העיניים, רואים כמה דתי גמור מקיפים את העיר, והם רק היו מבינים כמה לא צריך לפחד. וככה הכל הולך אצל רב חיים קניבסקי, בכוח התורה. דפי גמרא מגינים על בני ברק. כשיש בעיה חלילה, לומדים דבר שקשור לבעיה, והתורה מגינה. בסדר. כמו שהוא ראה אצל החזון איש, רואים במוחשיות עד כמה גדול כוח התורה וכמה היא מגינה עלינו. פעם אחת שהרב שטיימן לא הרגיש טוב לעת זקנותו, אז מתוך רצון שיחזור לאיתנו, ביטלו את השיעורים שם עושה בבית מוצאי שבת. כבר שמוצאי שבתות בחודשי החורף, אז הוא היה מוסר כמה שיעורים אחד אחרי השני. תורסקאונים, במסר שלו נדקוילל, עוד שיעור. אז נכנסתי באותו מוצאי שבת לרב שטיימן, הוא תפס לי את היד, מספר הרב אוניברג, ואמר לי בכאב עצום שאני לא יכול לשכוח. תראה מה זה, אדם כל כך רוצה ללמוד תורה, מרגיש לא טוב, אז תגיד לי אתה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? להוסיף תורה או למעט תורה? ודאי שלא להוסיף תורה. זה מה שעושים לאדם שמרגיש לא טוב, מבטלים לו את השיעורים. דבר ראשון, לוקחים את התורה. לוקחים את התורה בסימן שאלה, בדיוק הפוך. אדם מרגיש לא טוב, צריך להוסיף תורה. ככה הוא אמר לי את הדברים, מספר הרב אוניברג, ממש בכל חנוק מבכי. לא נרגע, למה עשו לי את זה? אז הוא מספר שהוא אמר לו, לרב שטיימן, שהתכוונו לטובה, שהרב יברי, אז הוא אמר, אני יודע שהתכוונו לטובה. אבל האדם, האם לוקחים אדם שמרגיש טוב, מכינים אותו דבר אחר, ומכינים אותו דבר אחר, כמו לליצלן. מה שאומר זה בצער, זה כאב, שהוא ממש הרגיש ככה. רבותינו הגדולים, כל חייהם והנהגתם, את כלל ישראל, זה אך ורק לפי התורה הקדושה, אשרינו שזכינו. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. שלח לך מכל על פני המים, כי ברוי ויום אם תמצאנו. בגילון, הרב פנחס הרביב, פרסם בגילון הספקלר, במדור למייסה. סיפור מעניין ואמיתי שתחש לפני כמה שנים, שמרתו מבעל המייסה, הרב אפיאל, אחד האברכים החשובים באשדוד, הלך ברוב הזין, הוא שומע קול של בכי פתאום, ליד המקווה של טבילת כלים שנמצא שם, בסמדר שבשדו בצ'ול של חסידי בז. אז הוא בדק לראות מה הוא יכול לעזור. התברר שהוא אומר כסף אין לו, אבל לב יש לו בשפע, ככה מספר העבר רב זרביב. אז התברר, הוא ניגש לשם והתברר, שתבנית חדשה, שווי 550 שקל, נפלה לתוך המקווה ברגע של הסך דת, וזה היה בלגל הצרה גדולה, לא שם רשת, לא יכול להוציא. אותו אברך, אז אותו אברך שעבר שם, למרות שהוא היה איסטניס בטבעו, ככה עזר חלציו ונכנס למקווה, התכופף והוציא המכה הבור את התבנית הנכספת. לא, עושים ככה ערכי השחקים. רצו לשלם לו 50 שקל שכר טרחה, אבל האברך היקר סירב. הוא אמר, אני רוצה לזכות במצווה, עשיתי לשם מצווה, לא הולך למכור אותו בשביל 50 שקל. וזה לכאורה הסתיים הסיפור, אבל רק לכאורה. עברה תקופה, יצא לאוויר העולם איזה מכשיר פלאפון חדש, סמסונג טאץ', מסך מגע. טוב, אותו אברך היה צריך פלאפון חדש, קנה גם מכשיר כזה. יום אחד, הוא הולך ברחוב, הפלאפון נופל לו, בדיוק לתוך, הוא בדיוק עבר אז מעל הזה של הביוב, נפל פנימה. הוא מרים את המכסה, והוא מסתפק מה הוא יעשה, איך ישלח את העד שלו לתוך חור מתונף, מה אם חובה תשמע כבוד התוירה? עוד לפני שהוא חושב, קופץ איזה ילד זריז, בלי שהוא מבקש ממנו, מכניס את העד ומוציא לו את הפלאפון מהביוב. אז האברך רצה לשלם לו הוקרה 50 שקל, אבל הוא לא הסכים, הוא לחץ עליו, הפציר בו. למה אתה לא מסכים? מגיע לך ביושר. אני אתן לך את זה בשמחה. אמר לו אותו ילד, גם אתה, כשהוצאת לנו את התבנית, המקווה של הכלים, לא לקחת 50 שקל. אז ככה הוא חושב על הסיפור הנפלא, ואז פתאום הוא קולט. המחיר של הפלאפון היה 550 שקל, בדיוק כמו המחיר של אותה תבנית, שהוא שלף בזמנו מהמקווה. לקיים, שלח לך מוכר פני המים, כי ברוי ויום תמצאנו. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות. זה דברים ש... סיפור מאוד מרתק, שנשלח לאורחי החוברת כבוד בית השם, זה יתפרסם בגיליון קדוש הסבות עמי קדוש מעט. תקופה האחרונה מספר פה בעל המייס, הוא זכה בסייד ישמעי לחתן את הבת שלו. טוב, כולם יודעים כמה זה מורכב בתקופת הקורונה. תקופת תאריך, מקום, כמות מוזמנים וכו' וכו'. יש הרבה אתגרים שצריך לתמרן איתם. המחלה של הקורונה, הבידוד, הסגר, הבעלי מקצע הזמינים, שטח פתוח ועוד ועוד. אז אומר באותם ימים, זה ממש חדר לתודעה שלנו, עד כמה אנחנו תלויים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול ואין בלתו. הוא השליט בבריאה ואנחנו אין בכוחנו לעשות שום דבר. כל התקווה שלנו היא על הרחמים והחסדים שלו. יזכה אותנו בסייעתא דשמיא שהכל יסתדר בצורה מתוזמנת כמו הציפיות שלנו. שהחתן הכלה והם בעצמם חלילה לא ידבקו בקורונה, שלא יהיו בעזרה, או אפילו שלא יהיו בקרבה של חולה ויזדקו לבידוד. כנ"ל על ההורים, הסבים, הסבתות, המשפחה הקרובה, אנשי המקצוע, פיקי האירוע, ממש אין ספור תזמונים הכרחיים. ובכלל, מה יהיה אם חלילה הממשלה תחליט על סגר בתקופת החתונה? העניין מורכב שבעתיים כבר. שמענו על חתונות שנדחו שוב ושוב ושוב, או על חתונות שהופרו באמצע על ידי השוטרים וכו'. קיצור, כל בר דעת מבין, הוא אומר, שכל חתונה שמתקיימת בזמן לסביבות רצונה שבעלי השמחה זה השגחה פרטית מאת הקדוש ברוך הוא. זה מספר שגם אנחנו התמודדנו עם התרחישים האלה. ככל שהתקרב מועד החתונה בטח גדל, בפרט שראינו שיש כמה עיכובים שעלולים להעיב על השמחה. בפרט שבלילה לפני החתונה הבת הקלה לא הרגישה טוב, לא תסמיני קורונה, אבל לא הרגישה טוב, באופן שכמעט זה היה נראה שלא שייך לקיים את החתונה בזמן. הוא אומר, הרגשנו ממש חסרי אונים, לא מחלים לאף אחד לחוות את החוויה הנוראה הזאת. את היכולת לצאת מהסבך, את המצב המביך שיצטרכו להתמודד מול המחותנים, המוזמנים, שם מפיקי האירוע. אפשר לדבר על הבושה של בת ישראל. טוב, בצר לי, אומר אבא של הכלה, הבנתי שכדי לזכות לישועת דרמה על הטבע, צריך לעשות משהו. התפללתי קדוש ברוך הוא שייתן לי דעה ובינה לדעת מה לקבל על עצמי. קבלה מיוחדת שיש לה כוח, שיש לה כוח להוסיף זכויות, שתזכה לבנות בית נאמן במועד הבת שלי, בלי עיכובים ודחיות כואבות. והנה, קדוש ברוך הוא נתן לי עצה. שמעת התפילה שלי. אתה תבנה את הבית שלי ואני אבנה את הבית של הבת שלך. הוא קיבל על עצמו קבלה קטנה לזכות הרבים בהתעוררות על כבוד בית הכנסת, שזה הבית של קדוש ברוך הוא. אומר, קיבל לקבל באופן חד פעמי, והלוואי שאני אזכה להמשיך בזה, הוא אומר. באותו בוקר, ממש, אנחנו מדברים על כמה שעות לפני החתונה, הוא נזכר שהוא ראה באחד מבתי מדרש, חבילה של חוברות כבוד בית השם, שעוסקות בעניין כבוד בית הכנסת. מונחות בצד ארוזות עטופות, כמן שאין להם הופכים. אז הוא החליט שהוא לוקח אותם, מפיץ אותם ברחבי בית הכנסת, שאני אספיק להגיע עד היום. וככה לקחתי איתי כמה עשרות מהחוברות האלה, פיזרתי אותם כמה בתי כנסת הסמוכים, הלכתי בכל בית הכנסת כמה חוברות באופן בולט, מושך את העין, וחזרתי בסיפוק הביתה. עלה יומן קרה, הרבו יצאי. הבת שלי התחילה להרגיש יותר טוב, עדיין הייתה חלשה, ראו עליה, אבל היא התחילה להרגיש יותר טוב, וההרגשה של כולנו נהיה את ההרגשה יותר טובה. וברוך השם, זכינו לקיים את החתונה במעדה. נו, עדיין קצת היינו במתח, אחרי החתונה תראה עם קלה חלשה, אבל במהלך החתונה חווינו, מול העיניים שלנו בפלא גדול, ככל שהתעצמו הריקודים, כך חזרו אלינו, אליה הכוחות שלה. באופן שלא שכחת לה מקרים דומים, והיא ממש השתתפה בשמחה של החתונה בכל הכוח, במלוא מובן המילה, עד שלקראת סוף החתונה כבר הרגישה כמעט בריאה לחלוטין. עד כאן בעניין הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דף רואים מבעל אוכל. ולאחר שמותרת ביום טוב, כגון בישול, באפייה, אסור לעשות אלה צורך יום אחר, בשעה שלא ניתן לנות המלאכה ביום טוב. כגון שהוא מבשל בסמוך השקעת החמה, אז אם זה נעשה לצורך יום חול, האסור מדאורייתא, שמובשים דרבנן. אם זה נעשה לצורך שבת, נחלקו ראשונים, אם זה דאורייתא דרבנן. אבל בזמן שעדיין אפשר לעשות המלאכה ביום טוב, לכל הדעות האסור רק מדרבנן. יום טוב שני, בכל מקרה, האסור הוא רק מדרבנן. כדי שיוכלו לבשל ולעשות מלאכות שונות ביום טוב לצורך שבת שחלה למחרותו, אם היא חלה למחרות היום טוב, אז תקנו חז"ל לעשות עירוב טובשינים, שהוא מתיר את העשייה של המלאכות לצורך שבת. אבל בשעה שלא ניתן ליהנות המלאכה ביום טוב, אז לא עושים אותה על סמך העירוב, כי הרי שיש אומרים שיש לנו דורסת, ובשעת הדחק אפשר להקל. למה קוראים לעירוב טובשינים בשם הזה? אז יש לזה שלוש הסברים. אז זה הראשון, שבעשיית הערב ביום טוב נחשב הבישול ביום טוב לצורך שבת כמעורב עם הבישול של ערב יום טוב. דיינו, הוא נחשב כממשך של מלאכת הבישול שהחלו בה בערב יום טוב, ואינו אלא כאין גמר מלוך, אבל לכן יתירו אותו. דבר שני, הכינוי ערב לתקנה הזאת הוא שאול מתקנת ערב חצרות, שבו מרבים את אנשי החצר ביחד, להפוך את רשותם לרשות אחרת, וטעם ההשאלה בגלל שהעניין, שעניינם של שתי התקנות האלו דומה, ערוב חצר נעשה לתזכור שלא יוצאים רשות סוחד רשות סוחדים, ערוב טובשינים נעשה לתזכור את שלא בשל ביום טוב לצורך יום האחרון. והסבר שלישי, בעשיית הערב מערבים את צורכי שבת עם צורכי יום טוב, דהיינו ששניהם נעשים יחד ביום טוב. ערוב טובשינים מתיר בישול, אפייה וכל המלאכות המותרות ביום טוב לשם הכנת צורכי סעודת השבת. מלאכה שלא קשורה במישרין להכנת צורכי הסעודה, אבל שייכת לסעודה, למשל, הדחת כלים, אז יש אומרים שגם היא מותרת על ידי העירוב. יש מותרים רק בשעת הדחק. והדלקת נרות שבת נחשבת כחלק מצורכי הסעודה. פעולות שם בהם יישום הלוכה, כגון כיפות בגדים באופן המותר, הצעת מיטות וגלילת ספר תורה למקום שבו אמורים לקרוא למחרת, שאסור לעשות את המשל ביום טוב לצורך יום האחרון, החלטו הפוסקים בקשר לעשייה שלהם ביום טוב לצורך שם. יש אומרים שמותר לעשות אותם גם בלי עירוב טובשינים, יש אומרים שמותרות רק על ידי העירוב. יש אומרים שהן אסורות גם אם נעשה העירוב, אלא אם כן הן נעשות לצורך סעודת שבת. עד כאן מניין דפים בעל אוכשים עד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי, דרכם של ישראל ללמוד עולם, לקבור את הנפולים. ונחלקו הפוסקים זה מונק ואלמר שיש חובה לקבור אותם. אם משום מצוות קבורה ואם כדי למנוע מכשול בטומאת מת. תינוק שמת בטרם נימול, אז מלאים אותו לפני הקבורה, גם כשמדובר בנפל, כדי להסיר ממנו את חרפת העולם המעושה, וכדי שבקומו, אחרי הסמייסים, יכירו כבן ישראל. אסור לאכול סעודת קבע לפני קבורת המת, בשעת הדחק, אפשר להקל ולפסוד אחרי שהביאו את המת לשטח בתקור. פוג הדרכנו נפליג מהם אחורה, ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, האם מותר לחתוך מאכל בשבת בצורה של עגול, צורה של משולש וכדומה? אז חתוך מאכל בצורה של אותיות, בעלי חיים וכדומה, אסור בשבת וביום טוב, אפשר גם אסור לחרות באותיות וצורות. אבל מותר לחתוך מאכל בצורות פשוטות, כגון עגול או משולש, וגם אם עושה ככה, לצורך סימון כלשהו. אבל בעשיית נקב במאכל לצורך התלייה או החזקה באמצעות הנקב, צריך להבין שלא לעשות אותו גם בצורות פשוטות אלו. כל מיני סוגי עוגיות, מאפה, שיש בהם צורות האותיות, שהן בולטות מעל גבי הרצון, מותר לאכול גם בשבת מותיות והצורות ואין בזה יצור מחיקה. ויש חולקים. בנוגע לשבירת האותיות, הצורות בידיים, חיתוכן בסכין, ראה במקורות, צריך לעין בעניין. דף עם תלמוד בבלי, מדוע לא מביאים רעה משעת הסכונה? ויריח, מגיעים כלי הבית לחצר, ויחן היה בית מדרשו של רשב"י. כך ועלות עושים מעניינים, למד היום מסכת עירובין, דף צדיק ת'. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, הרב קודש המלאכי מנדל מרימינוב, הראה פעם לתלמיד שלו, זה אדם אני הולך יחף בחורף, והוא אמר, באמת בצער הזה שיש לו, יכול להיות לו לכפרת עוונות, אבל כיוון שהוא לא מרגיש שזה כפרת עוונות, אז אין לו בזה כפרת עוונות, השם הרחם. אז אם אלה רבותיי, כל קושי או יצא שאנחנו עוברים, משתדל לחשוב שהם באים כדי להיטיב לנו, להיטיב לנו לכפר על העוונות שלנו, הבא לצער, מסיים בידו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, בשרות טובות, וכל טוב סדר.